Будешь то. Шходеш Сиван. בימים שלפני חג קבלת התורה. וביקשתי לעסוק בענייני קבלת התורה. מתוך עיון במצווה אחת ברמב״ם בספר המצוות. נהג יפה הוא שעוסקים בספר המצוות של הרמב״ם בזמן שקיים בתיקון ליל שבועות. ובחרתי לעסוק במצוות עשה אחת ברמב״ם שלכאורה אינה קשורה כלל ועיקר לענייני תורה או תלמוד תורה, אבל היא מתגלגלת לעניין הזה בתוך הגדרתה. בעמוד הראשון שלפנינו במצווה ה' במקור מספר 9 נמצאת מצוות עשה ה' של הרמב״ם. כל הספר מחולק למצוות עשה ולמצוות לא תעשה על פי החלוקה של הרמב״ם. ובמצווה ה' מופיעה מצווה שבעצם איננה קשורה לתלמוד תורה אלא לתפילה. מצווה ה' היא שציוונו לעובדו, לעבוד את השם. כבר נכפל ציווי זה פעמיים, ציווי לעבוד את השם, שעוד לא מוסבר מהו, מיד נגיע, ואומרו ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו. ועבדתם את השם אלוקיכם זה בשמות בפרשת משפטים, ואותו תעבודו זה בדברים, עבודת השם. ואמר ואותו תעבוד, ואמר הוא לעובדו, אף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים. כמו שבארנו בשורש ד', הנה יש פה ייחוד, מיד נמשיך רק נסביר את המשפט הזה, הוא משפט פשוט וחשוב. הרמב״ם לפני חלוקת המצוות, החלוקה המפורסמת של למח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, ישנם שורשים, או בתרגום אחר כללים. כללים שלפיהם מוחלט איזו מצווה נמנית ואיזו מצווה לא נמנית. הרמב״ם חולק על הרמב״ם וכותב את ההשגות שלו לספר המצוות ועורך את הסדר שלו. שעל כולם מוסכם המנה הסופית של תרי"ג מצוות, 613, המחולקות לרמ"ח ושס"ה. רק הסדר להגיע אליהם במצוות מסוימות משתנה בעקבות כמה דברים שנקבעים בשורשים. בין השורשים מופיעים כמה יסודות. אחד מהם הוא שאומר הרמב״ם לא אמנה בתוך המצוות מצוות כוללות. למשל, הוא מביא דוגמה, לא אמנה את המצווה של קדושים תהיו. למרות שזאת מצוות עשה. אבל קדושים תהיו זו מצווה שכוללת הרבה מאוד פרטים. היא כוללת את כל הפרטים של הפרק שלפני כן, של עריות, של דברים אחרים. אז קדושים תהיו היא מצווה כוללת, לכן היא לא תימנה כמצווה ספציפית. זה כלל. רבים אגב טענו שזו הסיבה שברמב״ם במפורש אין את המצווה של יישוב ארץ ישראל. למרות שבמקומות רבים הרמב״ם מזכיר את העניין הזה ונראה כאילו יש לגביו את המצווה. נחלקו בזה ראשונים ואחרונים, ויש שטענו, ככה הרב קוק טוען, שהסיבה שהרמב״ם לא מנע זה בגלל השורש הזה. כי המצווה הזאת כוללת מצוות רבות. מצוות עבודת השם היא בעצם מצווה כוללת, כי מה רוצה התורה? שנעבוד את השם. לכן איך אתה יכול למנות את מצוות עבודת השם? וזה הוא התכוון במשפט שקראנו, ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מהציוויים הכוללים, כמו שביארנו בשורש ד', שבו ביארנו שלא מונים מצוות כוללות כמו קדושים תהיו, לכאורה כמו עבודת השם, הנה יש בו ייחוד, בעברית של היום ספציפיקה. ובכל זאת ספציפי, יש משהו שמפורט ישירות מיוחד, מתייחד בתוך המצווה הכוללת. שהוא דיבה בתפילה. אם כן, העסק עוסק בתפילה. ולשון ספרי, ולעובדו, זו תפילה. בעצם כאן אפשר היה לסיים. להסביר, זאת מצוות עשה ה', והיא תפילה, ולמרות שהיא מצווה שבאה מהמילים ולעובדו שזה דברים כוללים, יש לה ייחוד. אבל אז מופיעה ההפתעה. ואמרו גם כן, ולעובדו, הפסוק הוא ולעובדו, מדובר על עבודת הלב, ולעובדו בכל לבבכם. לשון הספרי במילואו, אני אומר על זה הוא, ולעובדו בכל לבבכם איזוהי עבודה שבלב, הווי אומר זה תפילה. עכשיו ממשיך הרמב״ם, ואמרו גם כן ולעובדו זה תלמוד. זה כבר משונה מאוד. עבודת הלב היא לא רק תפילה, אלא תלמוד הוא עבודת הלב. ובמשנתו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אמרו, מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות, מהכה את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו, רואה איך הרמב״ם עובר מנושא לנושא, עבדו הוא בתורתו, ועבדו הוא במקדשו. כלומר, ללכת שם להתפלל בו ונגדו, כמו שביאר שלמה עליו השלום. והולך על עבדו הוא במקדשו. שם ללכת להתפלל. ומה זה עבדו הוא בתורתו? ללמוד תורה. לפני שבכלל ממשיכים, ראשונים עסוקים בזה הרבה מאוד כאן, מה הרמב״ם בכלל רוצה? תלמוד זו עבודה שבלב? תפילה היא ודאי עבודה שבלב. אבל תלמוד, שום פנים ואופן לא עושים אותו בלב. זה נכון שהלב צריך לרצות ללמוד, כדי שאני אלמד. אבל את העבודה אני לא עושה בלב. את העבודה אני עושה בראש, את העבודה אני עושה בשכל, את העבודה אני עושה בכל מיני צורות. מה שהוביל את הציווי של ולעובדו מציווי כולל, בדבר שיש בו ייחוד, הוא מושג התפילה. הרמב"ן אגב, רבי משה בן נחמן, לא מנע את מצוות העשה להתפלל בכל יום שמונה הרמב"ם, כי הוא באמת לא הבין את הלימוד מהפסוק כאילו הוא לימוד גמור מהפסוק. אלא הוא הבין שהתפילה היא מדרבנן, והפסוק הוא בצורה כזאת או אחרת, אסמכתה או משהו אחר, לא ניכנס. אבל הרמב״ם מביא את המצווה להתפלל מהפסוק ולעובדו, ואחרי שהוא מבין את הפסוק כך, הוא מוסיף ולעובדו זה גם תלמוד. ועבודת הלב היא תלמוד תורה. ולענייננו תלמוד תורה הוא עבודת הלב. הדבר הוא מוזר, הוא מחייב הבנה, ואני רוצה להגיע לדברי הרמב״ם האלו רק בסוף הדברים שוב. אבל לדעתי, יסוד הדברים של הרמב״ם נמצא בפסוקים שנמצאים בראש העמוד, במקור מספר אחד. כי המצווה הזו, פסוקים ידועים, שמדברים על אחד משתי אפשרויות, או על מצוות התשובה, שהיא הפרשה שקודמת לפסוקים האלו בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך וכו' וכו'. או, זה מופיע בסוף דברים, על המצווה של התורה בכלל. המצווה של תורה, שנראה מיד שלפחות רש"י הבין, שהכוונה היא לימוד התורה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. על פי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, המצווה הזאת היא מצוות התשובה. לכן הרמב"ן בספר המצוות מונה את מצוות התשובה כמצוות עשה. לא ניכנס לזה עכשיו בכלל, נדמה לי שפעם עסקנו בעניין של מצוות התשובה כמצוות עשה עול. הרמב"ם חולק ולא מונה בשום מקום בספר המצוות מצוות עשה של תשובה. המצווה הרלוונטית לתשובה נמצאת דווקא אצלנו, והיא מצוות הוידוי. מצוות הוידוי היא המצווה שכאשר אדם חוטא והוא שב בתשובה, כשישוב בתשובה יש עליו את המצווה להתוודות לפני קונו. זאת מצוות העשה. ואין מצוות עשה שנקרא תשובה. למה? לא ניכנס. הרמב״ם איפה יצטרך להבין את הפסוקים כמדברים על התורה. ועל התורה מבין את הפסוקים גם רש"י. רש"י אומר מיד, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא נפלאתי ממך, לא מחוסה היא ממך. כמו שנאמר, כי יפלא ממך דבר למשפט, הרי יתכסה וכו'. לא בשמיים היא, אני ממשיך ברש"י הלאה, שאילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה וללומדה. כלומר, רש"י מבין שמדובר פה על התורה ועל חובת לימודה. אז הבנתי לא בשמיים, הבנתי לא מעבר לים. מה פירוש בפיך ובלבבך לעשותו? אם המצווה היא מצוות לימוד התורה, והתורה מסיימת את חמישה חומשי תורה ואומרת, המצווה הזאת, כלומר לימודה של התורה הזאת, הוא לא בעבר לים, הוא לא בשמיים, זה מובן. אתה לא משוחרר ממנו. הוא קרוב אליך, כל זה מובן. אבל מה פירוש בלבבך לעשותו? כמו שפתחנו את הכל בעבודה שבלב על תלמוד תורה. מה זה לעשות את המצווה הזאת של ללמוד תורה בלב? אומר רש"י, כי קרוב אליך, התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. טוב, אבל מה זה עונה לי על המושג בפיך ובלבבך? מה זה בפיך ובלבבך לעשות? אם מדובר על התשובה, אז יש קשיים אחרים בפרשה. אבל לפחות המושג של בפיך ובלבבך ברור לגמרי. זה תלוי בך. אין הדבר תלוי אלא בי, זה לא נמצא בידי אף אחד, אתה צריך להשתחרר מן התפיסה שיכולתך לחזור בתשובה או לא לחזור בתשובה, מותנית במשהו חיצוני, בעניין פנימי שלך, הפרשה ברורה, בפיך ובלבבך. אבל אם מדובר פה על תלמוד תורה, זה הרי כן חיצוני. תורה היא מדע מסוים, היא ידיעה מסוימת, היא אינפורמציה מסוימת. היא מאגר מידע שהוא מחוץ אליי. כל מה שאני רוצה לומר בתשובה, לכאורה לא שייך לגבי תורה. בתשובה אני רוצה לומר שאתה עצמך מתוכך תמצא את דרכך לתשובה שלך. בתורה אני רוצה לומר הפוך, אתה צריך ללכת וללמוד. ההפך. הדרישה כל הזמן בכל הפסוקים ובכל דברי המוסר אצל שלמה במשלי ובמקומות אחרים היא לצאת וללמוד, היא לצאת החוצה. אז אם המדובר במצווה הזאת על התורה כמו שרש"י לומד וכמו שהרמב״ם חייב ללמוד, מה זה בפיך ובלבבך? מה זה לא בשמיים? יש כמה אפשרויות. בפשטות לא בשמיים היא זה מין ביטוי. זה לא כל כך רחוק. אנחנו כולנו מכירים ודאי את תנורו של עכנאי בצורה כזאת או אחרת, שבה בסוף תנורו של עכנאי עומד רבי יהושע על רגליו ודוחה את כל ההוכחות השמימיות שמביא רבי אליעזר הגדול לשיטתו, וגם את בת הקול שיוצאת מן השמיים וקובעת מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, וקובע רבי יהושע לא בשמיים. גם שם ברור שרבי אליעזר ורבי יהושע הבינו את הפסוקים לגבי תלמוד תורה ולא לגבי תשובה. זה לא רלוונטי שם עניין התשובה. שם עסוקים בלימוד תורה ובפסיקת הלכה. ושם ללא בשמיים יש משמעות משפטית עצומה. יש לי אוטונומיה מוחלטת בתורה מרגע שהיא ירדה מן השמיים. הרעיון הזה אגב נותנים חז"ל במקור מספר 5. לא בשמיים היא, אמר להם משה, שלא תאמרו משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן השמיים. ביטוי נפלא, יבוא עוד משה. כבר אני מודיע אתכם, לא בשמיים היא, ביטוי, שלא נשתייר הימנה בשמיים. את הכל גרדתי, לא נשאר כלום בשמיים. הכל פה. וממחר אם יבוא מישהו ויאמר בכל מיני דברים אל טבעיים, כאלו או אחרים, הוא מחוץ לכללים, הוא מחוץ לנורמות. התורה היא תורת חיים, שירדה מן השמיים ואנחנו בעלי הבית שלנו. פצר גדול. אז לא בשמיים ברור. אולי לפי זה גם לא מעבר לים פירושו שכל מיני ראיות שאינן קשורות למציאות. מעבר לים זה כמו מדינת הים. האישה שהלך בעלה למדינת הים זה אלא לא ידוע. אלא המציאות היא ברורה. אבל מה זה בפיך או בלבבך לעשותו? עוד הסבר נפלא לגבי לא בשמיים, במקור 6 אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לכיכר, שהיה תלוי באוויר. ואגב, כל המדרשים האלה הבינו את הפסוקים לגבי תורה ולא לגבי תשובה. וכיכר שהיה תלוי באוויר. כי אש אומר, מי יוכל להביאו? כמו משחקים שילדים עושים, תולים משהו גבוה וצריכים להגיע אליו. טיפש אומר, מי יוכל להביאו? הוא פיקח אומר רק דבר אחד פשוט. לא אחד תלה אותו. הרי מישהו תלה את הכיכר הזה. זה כל הוויכוח. הטיפס מסתכל על הכיכר. החכם מסתכל על המציאות שהייתה לפני הכיכר. והיא השתנתה כנראה כתוצאה ממשהו. אל המשהו הזה אני חותר. מביא סולם, או קנה, הוא מוריד אותו, כך, כל מישהו טיפש אומר, אם אתה יקרא כל התורה, ומישהו פיקח, מה הוא עושה שונה פרק אחד בכל יום היום, עד שמסיים כל התורה כולה. אומר הקדוש ברוך הוא לא נפליתי, והנה נפלט ממך, שאין אתה עסוק בה. הווי כי המצווה הזאת, מצווה תלמוד תורה. אז על הכל זה ברור, אבל מה זה בפיך או בלבבך? את בפיך, חז"ל הסבירו במדרש נפלא במקור מספר 8. בלבבך עדיין לא יהיה ברור שם. בסוף מגיע לבלבבך. אבל המדרש הזה על הניסיון להסביר את בפיך, שופך אור קצת כדי לתפוס את הנושא של לעשות את התורה בלב. דבר אחר, בפיך ובלבבך לעשות. מקור מספר 8 במדרש מדברים רבנן. רבנן אמרי חכמים אמרו פירוש כזה. שבעה דברים אמר שלמה על העצל, מה שאמר משה, שתי מילים, היה גדול מכולם. שבעה דברים נמצאים אגב במקור 7, בפרק כ"ו בספר משלי, פסוקים מוכרים מאוד, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. איש חכם בעיניו. תקווה לכסיל שיודע את כסילותו ממנו. כי הכסיל מודע לכסילותו וחוכמתו רבה מאוד בעצם מודעותו לכך. אבל החכם בעיניו תקוע כבר. אמר עצל, התקבולת בין החכם בעיניו לעצל היא מלאה במשלי. שחל בדרך, אריה. ארי בין הרחובות. כל מיני סיבות ללמה לא לצאת מהמיטה. הדלת תסתוב על צירה, יעצל על מיטתו. תמן עצל ידו בצלחת, מלאה להשיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו, משבעה משיבי תא. ההסבר של זה מופיע במדרש. אמר שלמה על העצל שבעה דברים, ומה שאמר משה היה גדול מכולם כיצד. אמרו לעצל, הרי זה משלי, והנה הנמשל. רבך בעיר, לך ולמוד תורה ממנו. רבך בעיר, הולכים ללמוד. והוא מיישיב אותם ואומר להם, מתיירא אני מן הארי שבדרך. מניין שנאמר, אמר עצל, שחל בדרך. פחד הוא מהדרך שיש בה עכשיו ארי. אמרו לו, הרי רבך בתוך המדינה. בתוך המדינה זה כבר יותר קרוב. עמוד ולכת לו. ובתוך המדינה, בין הרחובות כבר לא מסתובבים כל כך הריות. אמר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בתוך הרחובות. שנאמר, ארי בתוך הרחובות. אמרו לו, הרי הוא דר אצל ביתך, הרי הוא גר בקומה למטה. הרי הוא דר אצל ביתך. אמר להם, והארי בחוץ. אבל יד עצלת, גם יש אריה. שנאמר, אמר עצל, ארי בחוץ. פסוקים שהולכים שלב שלב. אמרו לו, בתוך הבית. הוא נמצא בבית, הוא לא ממתין ליד המדרגות בחוץ, הוא בתוך הבית שלו. אמר להם, ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול, אני מחזר ובא. כבר אין בעיה עם אריה, אבל יש בעיה אחרת. אמרו לו, פתוח הוא, הדלת פתוחה. מניין שנאמר, הדלת תכתוב על צירה. תירוש נפלא, איזה דלת תכתוב על צירה כשהעצל על מיטתו. הדלת של אותו אחד שהוא כל הזמן סיפר סיפורים על האריות, הוא בבית, הבית פתוח, זה רק לעבור את המדרגות. הדלת תיסוב על צירה, תעצל על מיטתו. בסוף שלא היה יודע מה להשיב, אומר להם, פה הדלת פתוח, פה נעול, מבקש אני לישן עוד מעט. מניין שנאמר, עד מתי עצל תשקע וכו'. עמד משנתו בבוקר, נתנו לפניו לאכול, מתעצל לתת לתוך פיו. מניין שנאמר, תמן עצל ידו בצלחת, נלאה להשיבה אל פיו. עד כאן שישה שלבים. ואיזה שביעי? מחורף עצל לו יחרוש, ושאל בקציר ואין. סוף בהמשך. מהו מחורף עצל לו יחרוש? במשל הכוונה היא חורף בקציר של שנת החמה. אבל בנמשל אמר רבי שמעון בן יוחאי, ושאינו למד תורה בנערותו, הוא מבקש, כשהוא בנערותו, ללמוד בזקנותו, ואינו יכול. וזהו, ושאל בקציר ואין. אז לא הגעת. ומה שאמר משה היה גדול מכולן מיני, עד כאן שבעה דברים. ומה לימד משה את כל האצילים? כי קרוב אליך הדבר מאוד. ופיך, ובלבבך לעשותו, הוצא דבר מתוך פיך. דרש משונה. קודם כל, מבחינת ההסבר החיצוני הוא ברור. שלמה דיבר על העיר, על המדינה, על הבית, על הדלת ממול, על הדלת פתוחה, נעולה, על הצלחת, על היד. ומשה אמר, בפיך. זה נמצא בתוך פיך. קצת עוזר כבר להתחיל להבין את בפיך ובלבבך, אבל צריך פה הבנה עוד הרבה יותר גדולה. משה מבקש כנראה לטעון שההבנה הבסיסית שלנו שהתורה היא מקצוע הצריך לבוא מבחוץ, מאגר מידע הצריך להילמד, היא טעות בבסיס. העצל לא משתכנע מפני שהעצל רוצה משהו מבפנים. הדבר היחיד שמתחשק לו עכשיו מבפנים הוא לישון. הוא מאוד רוצה לאכול, אבל קשה לו לעשות את זה מבחוץ. תמן עצל ידו בצלחת, נלאה לה השיבה לתוך. ומשה מבקש לגלות את החוכמה שהיא מבפנים. זה נותן לנו איזשהו פתח להתחיל להבין את הדברים שעליהם דיבר הרמב״ם בהתחלה ועליהם מדברים עוסקים. עוד לפני שניכנס, אני רוצה בעריכות קצת להיכנס לתוך הדברים של במאיר שמחה מצווינסק במשך חוכמה בפרשת ניצבים, דברים מופלאים שרק חלק קטן מתוך הדברים כנראה פיתוח נפלא של, של, של תפיסת עולם שלמה, אבל עוד לפני כל הדברים חשוב שננתח רמב״ם כמו שצריך. כשהרמב״ם אומר שמצוות תלמוד תורה היא מצווה שתלויה בלב, הרמב״ם לא התכוון לומר שאת הלימוד עושים על ידי הלב. הרי הדברים פשוטים, לומדים בראש, יש כללי לימוד. 13 מידות התורה נדרשת, יש כללי פסיקה, יש כללי הלכה, אי אפשר להתפלל לימוד. לומדים, או שלא לומדים ולא יודעים. בוודאי שבשביל ללמוד צריכים ללכת לרבו שבעיר. בוודאי שללמוד פירושו כל האיסורים וכל העמל ששייך לאותו נושא של לימוד, פשוט. הלב תופס כאן אבל בכל זאת מקום מהותי. מה שהלב תופס כאן במשפט אחד הוא הדבר הבא. רב סולובייצ'יק לצהל מחלה כמה פעמים אצל הרמב״ם במצוות מסוימות בצורת הפעולה שלהם. ישנה למשל מצווה ששייכת לשבועות כמו לעוד שני הרגלים האחרים, מצוות שמחה ברגל, שמצווה לשמוח ברגלים. שמחת בחגיך, זה נאמר בסוכות, ולומדים את זה על כל החגים. איך שמחים ברגל? בעצם זו שאלה מעצבנת, מה איך שמחים? כולם שמחים, לא נכון, אנחנו יודעים שיש דרכים. אז התורה לימדה אותנו, וחז"ל העבירו דברים ברורים, שמחים בשלמים, ביין, בקורבנות, במה מסמכים את האיש, במה מסמכים את האישה, במה מסמכים אותו, במה מסמכים אותה, יש דינים. כל אחד לפי שמחתו. שואל הרב סולובייצ'יק שאלה שהיא הגדרה עוד הרבה לפני כן. מה דינו של אדם שבסוכות מקיים את כל הטכניקה של ושמחת בחגיך? מקריב קורבנות שלמים ואוכל בשר ושותה יין וקונה בגדים חדשים, עושה הכל. אבל הוא כל הזמן אבל. והבהילות נוראית. הוא מכריז על זה. יש איזה פרק נפלא שאומר שמי שאצלו, על פי רמה, רמה כבר, שמי שאצלו לבכות בשבת, זה חלק מהתענוג, יכול להיות שמותר לו כעונג שבת. כך כתוב ברמה בהלכות שבת. אז אומר שזה לא בכל בכי, זה רק בבכי מסוים, כי אי אפשר לחיות עם זה. אבל היהודי נניח מרגיש טוב עם זה שעצו לו, אבל עצוב לו באמת. קיים מצוות ושמחת בחגיך, או לא קיים מצוות ושמחת בחגיך? התשובה הטכנית ההלכתית היא פשוטה, קיים מצוות ושמחת בחגיך. שמר על החוק. אבל על רוח החוק הוא לא שמר. מצוות ושמחת, כן, התקיימה טכנית, אבל אין פה מצוות. הרמב"ם מחדש חידוש עצום, שאנחנו נרצה להבין אותו בהמשך. מצוות תלמוד תורה היא בדיוק כמו מצוות ושמחת בחגיך. איך שמחים ביד? מקריבים, קונים, אוכלים, שותים. איפה שמחים? במקום אחר לגמרי. בליבו של האדם. טכנית, השלמים נאכלו, נאכלו. היין נשתה, נשתה. אפשר לקיים מצוות תלמוד תורה כמו מצוות ושמחת בחגיך. אפשר לדעת את כל התורה כולה. ולא לקיים מצוות תלמוד. מצוות תלמוד תורה מתקיימת טכנית. 13 מידות שהתורה נדרשת בשכלו של האדם, בהבנתו, במחשבתו. פנימית. מתקיימת מצוות תלמוד תורה בלב. בליבו של האדם, האדם לומד תורה. אך מנה ליבה בעין, נכנס אצל הרמב״ם במצוות עשה של תפילה יחד עם תלמוד תורה. עוד לפני שנמשיך, כמה זה נפלא שזה ברמב״ם. כך הרבה פעמים נוהגים לומר שהרמב״ם היה רמב״מיסט. הרמב״ם זה לא העסיק אותו עליו. לא כל כך בטוח. מצוות תלמוד תורה נמצאת אצל הרמב״ם ולעובדו בכל לבבכם, שהוא בכלל לא היה נצרח לזה בעצם. הוא הרי היה יכול לסיים את ההגדרה של המצווה, והוא מביא אותה בתפילה ובברכת כהנים בספר האהבה ברמב״ם, בלי שום קשר לענייני תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה נמצאים בספר אחר ברמב״ם בכלל, בספר המדע. הם לא קשורים בכלל לדין. אבל מצווה תלמוד תורה במהותה, היא מצווה הנעשית בלב כפשוטו של פסוק. בפיך ובלבבך לעשות. אם אתה רוצה להבין איך אפשר להוציא את הדברים מתוך פיך, אתה צריך להבין שזה נמצא בלבבך. אפשר להבין את זה לגבי תשובה, אבל איך זה ניתן להבנה לגבי תלמוד תורה? זה מדע, זה מאגר מידע, כך שאל. נגיע לדברים מתוך קריאה חלקית, בחלק מהדברים שיש כאן בדברי המשך חוכמה. מנסים לכם את וינסק עוסק בפסוקים האלה בדיוק, והוא מפרש אותם פירוש ארוך על פי הגישה שבאמת המצווה הזאת זה תורה ולא תשובה. אחר כך יש לו פירוש קצר לאפשרות השנייה. והוא מתחיל את הדברים כאן. הביאור מושכל. כי הבורא יצר כל בחוכמתו הבלתי תכלית. חוכמתו הבלתי תכלית, כלומר בחוכמתו האינסופית. ועשה מה שמוכרח יותר להיות מצוי. אנחנו עכשיו עוד בכלל לא עוסקים בתלמוד. כן. ככל שהדבר הוא יותר חיוני בעברית של היום, הוא גם יותר מצוי. הסבר. האדם שיבלב, אבל יוכל לחיות אף רגע ולא מזון קל. את הדברים מבפנים, אם יש איזושהי... האדם כשיוולד בל יוכל לחיות אף רגע ולא מזון קל. יוכל לו תכף חלב אמו, מה שדומה לו במזגו ולפי ערך גידולו. הרי דבר פלאי. לא רק שאוכל לו חלב אמו, אלא אוכל לו חלב אמו לפי מה שהוא צריך. מה שהוא צריך ביום הראשון, מה שהוא צריך בימים הראשונים, בשעות הראשונות. הוא לא הולך לשום קורס ללמוד איך הולכים לאכול, איפה, כמה, אני יודע. וכן האוויר אשר בל יכול להיות בלעדו, אוכל לו בלא תורה. הוא מקבל אותו מה. והמים אשר הוא צריך, לא הכרחי כל כך כמו האוויר, יכול להיות שאב לי זה. הוא רצוי לו. אבל צריך קצת עמה להשיגו. לא הכרחי כמו האוויר, אבל צריך קצת יותר עמל. והלחם, אשר יותר יכול להתקיים מלעדו, עד שלושת ימים. אני אכנס לשלושת ימים או לא, אבל אפשר בהחלט בלי לחם כמה ימים. צריך עמל יותר. והמעון, מקום שבו צריך לגור, מה שהוא יותר בלתי הכרחי, הוא עוד פחות חיוני, צריך עוד יותר עמל. וכך סדר הדברים בעולם, מה שמוכרח יותר, מצוי יותר. כאשר יעוות האדם, ויעדן עצמו במאכלים מותריים, עד כי צריך עמל רב ולב ובשר להשיגם. עברית נפלאה. צריך גם הרבה הרבה כאב לב כדי להשיג עכשיו את הפרנסה. לא כי אתה צריך מים. ויש לך. גם לא בשביל האוויר. גם את הלחם לא. אלא כי אתה חייב כבר בשר. כמו המעדנות והבשר, והוא גל כל כך, עד שבשלב מסוים ישוב אליו הכרחי. איך אפשר לגמור את היום? הרי אני מוכרח את זה. כשיצטרכו להגדיר עכשיו את ההכרחי, מה יתרחש אחרי זה? מה שהוא לא עלינו יחלה, זה לא בגלל המים. זה לא בגלל האוויר. זה בגלל מה שלא היה צריך. והלב והבשר ישלמו את המחיר לא בגלל המים והלחם והאוויר והמעון. ועל כיוצא בזה אמרו, הרי עוד עם העשי וכיפחתי פרנסתי, אני מיד אחזור למילה. לא היה אדם רזור אחרי המוזרים, היה מוזר לכמו מנקן. גם הפיתוי הרי עוד עם העשי וכיפחתי פרנסתי, שמציר של המשך חוכמה למדרש מפורסם, במקור 11, הוא נקרא רק את תחילתו, יש שם הגמרא, ראיתה, שנמצאת ב... סוף מסכת קידושין, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קיה. קיה זה עורי תאנים, בקיץ. למרות שזה מאוד מתאים לצבי, בגלל שהוא מהיר וגמיש ויכול לרוץ ולהקיע. לא ראיתי צבי קיה, וגם לא ראיתי ארי סבל. לא ראיתי משועל חנווני. הניסנים אומרים שהם ראו ההפך. אבל... אני לא ראיתי. והם מתפרנסים שלא בצער. לא ראיתי אף פעם ארי שלא גומר את החודש, שיש לו בעיה, שהוא תקוע. והם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. הרי סדר העולם היה צריך לתפור. ואני נבראיתי לשמש את קוני. אני בכל זאת בדרגה קצת אחרת מהם. מה אלו שלא נבראו אלא לשום שאין מתמרנסים שלא בצער? אני שנבראיתי לשמש את קוני, אין עודים שאתמרנס שלא בצער, נו, אז כמה חומר, הכל מבלר, אבל עובדה זה לא כך. אלא שהראיתי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. איך מסבירים כולם? החטאים, העוונות, מפני חטאינו. ושחוכמה מסביר לו, מה זה הראיתי את מעשיי וכיפחתי את זה? אתה יודע למה אף אחד לא ראית הרי שצריך להיות סבל? כי גם אף אחד לא ראית הרי ששותה קוקה קולה. הוא לא זקוק להיות סבל, כי הוא שותה את מה שהוא צריך לשתות. למה כיפחת את פרנסתך? כי הראיתי את מעשיך. אם מעשיך היו טבעיים כמו של הצבי במעשיו, ושל הארי במעשיו, ושל השועל במעשיו, עוונותיכם הם אלה שגרמו שהראיתי את מעשיי. הראיתי פיזית את מעשיי, אני רק לא הולך לרוב. אבל טבעו של אדם, שהוא שואף כן לעשות מהמים יותר. והטבע הזה הוא חיובי מצד אחד. חיובי מאוד, הוא רוצה לעשות מהם עוד. מה עושים? נגיע לזה בסוף. המשך חוכמה ממשיך. כן נתן לו השם השירות ועבדים נאמנים לכל צרכיו. אני אומר מראש, לא נספיק לראות את כולו, ובפנים על פרשת ניצבים הוא נפלא. כן נתן לו השם השירות והעבדים הנאמנים לכל צרכיו. מי זה העבדים של האדם? הם המוחשים, החושים. יש לו חושים. אשר בעין יראה האור, ובאוזן ישמע. והם העבדים נאמנים לכל פעולו. אבל הוא... גם כאשר ישטוף אחרי המותרות, התחיל לאבד את חושיו. פתאום הטעם שלו הוא כבר טעם אחר. זה כבר לא טעים. זה תפל. זה בלי כלום. כשהוא מתרגל לשמיעה שאין איתה מודעות קודמת, אז השמיעה נפגעת. העדינות של השמיעה נפגעת. צורת השמיעה נפגעת. אז העבדים שלי כבר פחות משרתים אותי. כי הבטתי גם אותם. כן ברא לו, אני מדלג קצת, אשר ירגיש ברא לו, ונתן לו ההרגש והתנועה. כבוד האדם הוא טבעי, אז יש דברים שברור לו שהם רעים, ויש דברים שברור לו שהם טובים, לא צריך לעבוד. פשוט. אחרי שפעם הזכרנו, הפכנו לברצת, בחלק השאלה המסוימת של הרמב״ם, אצל האדם בחטא הראשון. הזכרנו את זה. שוב, אחרי החטא, שהנחש שאומר שאחרי, כשתוכלו מהעץ, ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הרמב״ם שואל, בהתחלה של מורה נבוכים, נו, לא כל כך רע. מה היה לפני חטא? אחרי החטא, תהיו כאלוהים יודעי טוב ורע. זה טוב? הרמב״ם מעריך בזה. ושלפני החטא, האדם ידע את האמת והשקר, האבסולוטי. אחרי החטא הוא יודע את הסובייקטיבי. טוב לי, לא תמיד טוב לך. ככה הרמב״ם מעריך. רב נחמן לא עובד עם תשובות כאלה, ורב נחמן מציע תשובה אחרת לגמרי. נפלאה. וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא מסביר למה זה כאלוקים לא חשוב. אבל מה זה יודעי טוב ורע? הוא אומר, טוב ורע לא צריך לדעת. לא צריכים להיות דוקטור לטוב ודוקטור לרע. טוב ורע צריכים להרגיש. אדם נורמלי מרגיש שזה רע ובורח. ומרגיש שזה טוב ורץ לזה. ככל שהוא מתעוות, הוא מתחיל לתת לך תזות על הטוב ואפשרויות הבנה ברע. זה רע, לך. זה טוב, תרוץ. אחרי החטא אתם תראו מה נחמד העץ להשכיל. כל כך נחמד העץ להשכיל, שאפילו כשתרצו להרגיש לא טוב. כי כל הרגשה תהיה אצלכם תיאוריה. זה סתם הרגשה, זה נעים. פרימיטיבים. יודעי טובה. דרב נחמן, המשך חוכמה בדרכו שלו. תן ברא לו אשר ירגיש ברא לו, ירגיש. ונתן לו הרגש והתנועה. כאן הוא מפתח עוד. וכן במושכלות ובמידות, אשר הם עצמיות צורת האדם. נתן לו ההכרחי בהיות האדם הולך מישרים ולא יעקם אורחותיו. רעיון עצום עכשיו. במידות, במוסר. וזה במידות נתן ההרגש בנפש והאדימות בצורתה, אשר בצורת הנפש נחקק אהבת המישרים, כמו הרחקת האבל לזולתו. ומהם החמאס והגזל והריות, אשת איש וכיוצא בזה. לנו לפעמים כבר קשה לדעת מה כן טבעי ומה כבר הפך להיות נורמה. אבל זה טבעי שאדם מואס באופן רגוע, באופן טבעי, בקשר מיני דווקא של הריות, של, של, של ביתו ואימו. זה טבעי שאדם שונא גזל. ונשחק הטבע. הטבע הזה נשחק כאשר שוחקים אותו. זה טבעי שהלל פונה אל אותו גוי ואומר לו, פן בהלך סני לחברך לא תאבי, זה מובן? כלומר, יש משהו שהוא בסיס מובן. והגזל והריות אשת איש וכיוצא בזה, ובכלל כל מן דסני הלך לחברך לא תאבי. וכאשר יוסר מהאדם כל תאווה, מעברת שכלו והרגשתו, אז נמצא חקוק בהרחקת האבל ואהבת הטוב והמועיל. הוא לא להוט אחרי מה שהוא עכשיו, באופן טבעי הוא מבין שזה רע. ולפעמים יוצא מדעתך, אתה מנסה להסביר את זה למישהו, ואתה רואה שהוא פשוט חי בנורמה אחרת. אבל אם תסיר את המונע הזה, אז יש איזשהו משהו בסיסי מובן. ולכן כאשר ימות האדם וישאר הנפש בלא כוח תאווה והכרח אשר המה באוכרי זוהר הנפש לבל יביט לישור, ישר, אז הנפש בעצמה מרגש את האבל והחמאס הלא צודק אשר עשה. וכמו שאנו רואים אשר לאחר עשות האבל עם מלא חרטה, אפשר טבעית אצל האדם. הוא עושה אבל, ואז היות לב לזיז לאחר. אבל רצית לעשות את זה, אבל יש משהו יותר טבעי. כל הדברים נמשכים, אני מדלג. וגם במושכלות, וגם במושכלות נתן לו מושכל ראשון. הוא אומר עכשיו מהמידות, מהטבע, עכשיו למושכלות. נתן לו מושכל ראשון, וזה בשכל האנושי. כי חקוק בליבו, הוא הלך ללמוד בשום מקום שהכל יותר גדול מחלק. למשל, כמו ששתי פעמים שניים הוא ארבע. וגם ילד שלא למד, מהמם, מי זה ולא ילד. שניים, שתיים או שתיים כפול שתיים יותר, יש את המושכל הראשון שהוא ידע לעשות לבדו. וכל ראשי החשבון והלימודיות כולם וההפכים שהמשולש לא מרובע. והבסיסים האלה בסיסים מאוד טבעיים אצלנו. וכיוצא בזה ימצא האדם בצורה של שור עבור ולא לימוד. עכשיו הוא מגיע לעיקר. עיקרו של אדם לוב והמון המון סקנים והמון המון קליפות. לכן את הטבע הבסיסי של האכילה איבד מזמן. כי אם הוא היה צבי קיין, צבי רגיל, בלי צורך להיות קיין, אז הוא לא היה מרע את מעשה ולא מקפח את פרנסתו. אבל הוא איבד את זה. אחר כך הוא איבד קצת את הטבע הבסיסי של המיטות הבסיסי. לקחת את עבדיו, שישמעו רק את מה שטוב להם. וקשה לשמור עליהם כך. כי המציאות החיצונית גוררת אותי לזה שיהיה לי קשה להם. אוזן בטבעיותה. איך אומרים חז"ל, למה נברא יתד על האוזן? כדי שיהיו דברים שקבורתם היא ביאורם, שנוח להם שלא יישמעו. לכן נבראה האוזן עם יתד. ויתד יהיה לך על עזיניך. יצאתי יהיה לך על עזיניך, דרשו חזר ויצאתי יהיה לך על אוזניך. ברור את היתד, אבל לא תמיד אני משתמש בה. אני לא משתמש בה, לא תמיד לא להשתמש בה, וכאן העיקר, אלא כשאני מדבר על הטבעי, אני מדבר על הטבעי שהתרגלתי אליו, אבל יש גם טבעי לפני מה שהתרגלתי. אז מגיע המשך חוכמה על הדברים העיקריים לגבינו. וכן השכל האלוקי להשיג ולידע שיש בורא וממציא לנמצאים. בעצם הוא מצוי בטבע. הנה הוא חקוק בשכל הישר הפשוט כי יש בורא יחיד. שאם ייכנס אדם לבית ויראה כי הכל מוכן בו על מכונו, ונר דולק בו באישון לילה לעת הצורך. ומזון מוכן בו לעת הצורך. אבל האדם מזמן שכח את הצורך, כי הרי הוא כבר לא רואה את המים שהוא זקוק להם, את הלחם שהוא זקוק, את האוויר. את האוויר הוא כבר מקבל בכל מיני צינורות שהוא יצר. ולמים הוא כבר הכניס את כל האפשרויות והצבעים שהוא הכניס. אבל אם אני הייתי בא אל הבית ורואה אותו בטבעיותו, הלא יבין כי הוא מבעל הבית. ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה. פרשנים רבים דנים מה הפירוש של דברי בן עזאי. מה הוא רוצה? יש מי שרצו לטעון שבן עזאי דיבר על האדם בכלל, ורבי עקיבא על ואהבת לרעך הלאומי, כל אחד רצה אחרת שם. בלי להתייחס לרבי עקיבא מציע המשך חוכמה את הפרשנות שלו בדברי בן עזאי. לכן אמר בירושלמי נדרים בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, אין לך כלל גדול בתורה מזה. והוא, מה זה? זה ספר תולדות אדם. בפשטות אגב הפסוק הוא שבספר הזה מופיעים התולדות. מביאים את הדורות. אחד אחרי השני מבריאת העולם, עד נוח, זה ספר תולדות אדם. אבל זה, מי שיצטרך להגדיר את התורה יגיד שהתורה היא ספר תולדות. וזה גדול מהכל. והוא כי האדם כשהוא קרוב לתולדתו, כשהאדם קרוב לתולדתו, קרוב למקורו, קרוב למה שהוא, אלה תולדות יצחק. אברהם הוליד את יצחק. כולם שואלים למה לא ממשיכים אלה תולדות יצחק הלאה. כי תולדות יצחק מתחילים באבא שלו. אלה תולדות יצחק, הוא קרוב לזה. זה ספר תולדות אדם, כי האדם כשהוא קרוב לתולדתו, ולא שטוף תאוות מגונות,
ובלא הפלגת מושכלים דמיונים כוזבים. לפני שהוא דן, האם באמת המשולש הוא לא מרובע? לפני שהוא מבקש הוכחות פילוסופיות רחוקות שיוכיחו שהמשולש הוא משולש ולא מרובע. כשהכל עוד עדיין במקור הטבעי שלו, הוא ספר גדול מי? האדם. זה ספר תולדות אדם. הוא האדם ספר גדול, אשר בו כתוב וחקוק בעת אלוקי, הרחקת העוול ובקשת הצדק והחסד, ומציאות השם יתברך, וההרחק מהתאווה. רק האדם ילמד ממנו במבט ישר. אמר בן עזאי, זה ספר תולדות אדם, זה הכלל הגדול בתורה. התורה לא באה ללמד אותי שיש במדף ספר שהכי כדאי לקרוא אותו מכל הספרים. התורה באה ללמד אותי שאצלך יש ספר. הדבר היחיד שזה שבמדף נמצא יכול לעזור, הוא לך למצוא את הספר. זה ספר תולדות אדם. האדם הוא הספר. הוא מסיים בפסוק, וזה שאמר בצלם אלוקים ברא אותו. הוא בצלם האלוקים. הוא ישר. כי האלוהים עשה את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. אבל הוא עשוי ישר. רק צריך להוריד קצת קליפות, זה קשה. שהוא כהאלוקים לדעת ממנו טוב ורע. זה אגב לא מהמשך חוכמה, זה רמב"ם מפורש בהלכות תשובה. היינו ממנו עצמו. קשה להבין את זה אם לא רואים שם את הפסוק. הפסוק הוא, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כך אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים. דרך כלל הפירוש הוא, הן האדם היה כאחד מאיתנו לדעת טוב ורע. זה אחד מן הפסוקים שבאו המינים ואמרו, מה פירוש הרבה רשויות בשמיים ממנו. אז יש לזה פירושים. הרמב״ם אומר בכלל לא זה הפשט. כל כך רמב״ם. הן האדם היה כאחד. פסיק. האדם היה כמו האחד. למה? ממנו לדעת טוב ורע. מעצמו הוא יכול לדעת את הטוב ורע. הן האדם היה כאחד. הוא מאחד את הכל. הוא כמו האחד. הוא כמו שיש אחד בשמיים נברא האדם יחידי בארץ. ממנו לדעת טוב. הידיעה הפשוטה הזאת היא הידיעה של זה ספר תולדות אדם. הדברים שנאמרים עד כאן אומר המשך חוכמה קשורים לשכל האלוקי בכלל. אבל עכשיו לתורה כן חנן השם זרעם להודיעם. כי השגת השם יתברך דבוקה בעולם ובייחוד בהם. ושידעו כי ענייני הנבראים אינם נעלמים מהשם יתברך. וגם זהו מנפלאות שיש בכוח האדם אשר בשכלו וצורתו יופיע אור אלוקי בה. התוודה מרצון השם יתברך רצון באיזה פרט. אם חילם תורתו במעמד הר סיני בעשות עניינים רבים לעיני כל בני ישראל נגד הטבע. והם מה ינחילו לבניהם אחריהם בכל דור. והנה לעיקר. ונתקשרו לבבות בני ישראל בפרט לאהבת השם יתברך. ולאהוב תורתו. כשהרמב״ם קובע שמצוות תלמוד תורה היא מצווה בלב, בא לא רק לומר שהמצווה הפנימית היא בלב, היא נעשית בשכל. בא לומר את ההבדל בין תורה לבין כל ידיעה אחרת בעולם. כל ידיעה בעולם נקראת מקצוע. מקצוע בעברית פירושו זווית. במקוצות המשכן, במקצועות המשכן בירחתיים. זאת הזווית, שם מקטיעים את הדברים. כי כל חוכמה היא מידע מזווית נוספת. ואחת ההנאות הגדולות ביותר שיש היא לאגור כל כך הרבה ידע, מכל כך הרבה זוויות. תורה, האסון שיכול לקרות בה, שהיא תהיה למקצוע. תורה היא מצווה של הלב. תורה היא מצווה שהתפקיד שלה הוא לגלות בעצם את מה שאתה. זה ספר תולדות אדם. הוא כלל גדול ממנו. בפיך ובלבבך לעשותו את מה? את המצווה הזאת. איך יכולה להפוך התורה שירדה מן השמיים להיות אוטונומית לי עד כדי לא בשמיים היא? כבר אמרה התורה אחרי רבים להטות, אין אנו משגיחים בבת קול. איך יכול משה רבנו לקבל את הכוח לשבור את הלוחות כאילו הוא הבעל בית עליהם ולא לתת לקדוש ברוך הוא לשבור? מאיפה הכוח הזה? כי התורה היא האדם עצמו. כי עניינה של תורה הוא ההיכרות את התורה מבפנים. מהי השאיפה? לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינו. אז מי ישמיע לנו אותה? אתה. השמע עם כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחיד. ומה הפחד שאותו נחזור עליו נחזור בעשרת הדיברות של שבועות? שמר לך. תן תשכח. את מה? את הפרטים, את המצוות, את החוקים, את ההלכות. לא, זה לא נורא, תשכח, תחזור. ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. את הדברים אשר ראו עיניך. את החוויה. ופן יסורו מלבבך. מלבבך. כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בכל. מה שאנחנו מאמינים בני מאמינים, שכל ישראל עמדו רגליהם על הר סיני, ומפני שאנחנו מאמינים שהתורה קשורה ללבבות, לא לשום מקום חיצוני יותר. שבעה דברים אמר שלמה, ומה שאמר משה היה גדול מכולם. נראה לי שלא רוצים פה להוריד משלמה שום דבר. אבל מעצם טבעו המשל מבקש להשתמש בכלי של השכל. אי אפשר בכלי הזה להסביר מהו הקשר שלי לתורה. הקשר שלי לתורה נמצא במצוות עשה של ולעובדו בכל לבבכם. הוא מתבטא בשכל. אפשר לשכנע את האצל שרוצה. ואז אפשר לעלות, להוביל אותו מהצלחת לפה, מהצלחת לדלת, מהדלת לחדר מדרגות, אולי אפשר גם בסוף להעביר אותו בכל העיר. אבל אי אפשר להוביל אותו אל הלב שלו פנימה. שמעתי פעם מישהו חכם שאמר, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, אולי זאת הבעיה הגדולה. העולם היום כל כך בקלות יכול להגיע לשמיים. וכזאת קלות מגיע אל עבר לים. אבל זה רק נמצא כאן בפיך ובלבבך. זה כבר מזמן לא רלוונטי, לא. ורחוק. בפיך ובלבבך לעשותו, זהו אולי מקורו של הרמב״ם. שאת מצוות תלמוד תורה למד מהלב. שקיים אותה בלבבו, ונשמר פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, לקיים אותה גם אחר כך במצווה שקושרת אותו עם כל ישראל, בלבבות כל ישראל, של ויחן שם ישראל נגד ההר. שבת שלום, חג שמח. אני מזכיר שבשבוע הבא איסור חג. אין שיעור, שיעור הבא בעוד שבועיים ביום שני.